רדיו סול סיור אייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב. הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תנשום, 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 אל תרפה מהנשימה, כי אתה צריך לנשום מהאדמה. תשמח, 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 תשמח בחלקך, כל מה שתרצה תמון בך, בתוכך.
אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים, צהריים משובחים, הבלוק, פרלמנט הנדלן, כאן ברדיו סול, מה קורה? קרין חביב.
מה שלומך? איזה כיף להיות פה.
תפ- תפסת כיסא של קרן, ראית?
זה מתוכנן, אני גרמתי לה לעשות איזשהו עיכוב.
זה מה שקורה למי שמאחרת, קרן, את מאחרת, וזה אומר שמי שאחרת יושבת אצלך על הכיסא.
נכון.
זמני אבל.
זמני.
זמני.
כמה דקות נשאר לי ליהנות ממנו?
לא יודע, רשמה 6 דקות לפני דקה, אז יש לך עוד 5 דקות.
יאללה.
להשתלט על הכיסא. אז היית אצלנו כבר, אנחנו דרך אגב היום עושים שם סוג של תוכנית, איך קרה לזה קרן? נשי נדלני. אני הגבר היחיד פה, אני מקווה, תכף ייכנסו אלינו גם עורכת הדין רבית סיני ובילי רובין וקרן ואת. אני מקווה שאני צריך להשתלט על מה שקורה כאן באולפן, כי...
אני לא מקנה בך, בהחלט לא.
כן, כן, כמה נשים חזקות מאוד בתחום הנדלן. היית אצלנו לפני חודשיים, אני חושב?
פחות או יותר.
איך החיים שלך היו לפני ואחרי? ספרי לנו, אנשים עצרו אותך ברחוב,
נכון? לא אותם חיים, לא אותם חיים.
לא אותם חיים, נכון?
בהחלט.
בהחלט.
טוב, אז אותם חיים די דומים, אבל אתה יודע, כיף לחזור
לכם. אני חייב להגיד לך, מאז שאנחנו, פעם שעברה שאירחנו אותך כאן באולפן, אני תמיד בדרך כלל את האנשים שאני מארח, אני עושה להם, אנחנו נהיים חברים בפייסבוק, ואז התחלתי פתאום לראות, כל שבוע מביאה עסקה.
אוי, יוי, איזה...
תפו, תפו.
היא מפחדת מהאנרגיות.
לא, לא, כלומר, לחיוב, אני רואה את האנרגיות, אני רואה את הדברים האלה, ואני אומר, וואו, איזה יופי.
אז קודם כל לא שמתי לב שאתה עוקב אחריי.
נשארת אותי, לא יודע.
יכול להיות, אתה יודע. כנראה שחשבתי שאתה עוד איזה לקוח ככה רציני בדרך.
חמור מאוד.
וזהו, כן, האמת היא שאתה יודע, העסק שלי הוא עסק פורה. אני אוהבת את מה שאני עושה. אני עובדת קשה, ויש תוצאות. זה הכיף.
אז מי שלא מכיר, בואי תעשי לנו איזשהו ריוויו קטן.
ריוויו קטן, אז יאללה, אז קודם כל נעים מאוד. אז אני קרין חביב, ואני מתווכת, יועצת נדלן בעיר פתח תקווה, משהו כמו 8 שנים, וזהו, מאוד מאוד אוהבת את העיר הזו.
את יודעת משהו? כן. אני חייב להגיד לך משהו על פתח תקווה.
יאללה.
אני לפני שבוע, הגעתי לפגישה בבסר.
חבל שלא ראית לבקר אותי. משרד שלי ממש...
כן, בבסר שם...
בשחר.
אני הייתי בשוק. הייתי בהרם. אני מסתובב, לא מסתובב ביום יום, אבל יצא לי להיות מספר פעמים שם באזור. לא אמרתי מה שקורה שם. מאיפה צצו המגדלים האלה? מאיפה צצו ה... מה זה, הרצליה פיתוח?
משהו כזה.
נהיה מטורף.
האמת שכן. האמת שזה מתחם משגע. בכל המובנים. אין מבחינת באמת כמות המשרדים, איכות האנשים שנמצאים שם, מסעדות מעולות, באמת מאוד כיף גם להסתובב שם, גם לעבוד שם.
כלומר, במהלך היום קונים עם טנביס או מה שזה לא יהיה, ובערב מגיעים לבלות שם במסעדות, ויש מסעדות באמת טובות.
מתחילים ממש מוקדם, אני מתחילה את האימון שם בבוקר, אז יש שם חדר כושר, ואחרי זה אתה עולה למשרד, ואחרי זה אתה אוכל, ושוב אוכל, ושוב עולה ויורד, ויש הרבה מה לעשות שם, וזה באמת מתחם מושלם.
אני חושב שזה גם דבר שמאוד מאוד מועיל לפתח תקווה כזה מתחם, נכון? מבחינת העיר עצמה.
בהחלט, קודם כל זה המון מקומות עבודה.
כמה מקומות עבודה באזור הזה צצו?
המון, 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 וכבר לדעתי אלפים, כן? ובאמת, אתה יודע, זה הופך את העיר לעיר הרבה יותר מסחרית. מיקום באמת מרכזי, מאוד נגיש מבחינת תחבורה, רכבת הקלה והכל. וזהו, בקיצור, אחלה מקום, אני ממליצה בחום לבקר שם.
לבקר, ואם אנחנו מסתכלים על תושבי פתח תקווה, אז יש להם מרכז תעסוקתי. אם אנחנו מסתכלים על דירות להשקעה, אז יש כאן חבר'ה צעירים שעובדים שם בהייטק, נכון? לא הכל זה משרדי נדלן שם.
נכון, בהחלט לא. יש שם הרבה עורכי דין, יש שם הרבה... דווקא נדלן יש שם נתח לא קטן, אבל יש שם משרדים הכל מכל כל. מאוד משולב, מאוד נתן ככה פנים ככה יותר רחבות לעיר מבחינת תעסוקה. בעבר היו יותר נגשים לכיוון קריית אריה, היום זה יותר קריית מטלון, שזו אחלה קהילה של משרדים ומתחם מאוד מאוד שווה. וזהו, באמת שווה לבקר שם.
וואו, מדהים. אני זוכר שיצא לי כמה פעמים בחיים לבלות בערב, לנסוע לשחם שם, איפה שיש שם את ה...
אוסקר ויילד.
אני לא זוכר כבר מה היה שם. ריבר, אני חושב, פעם צריך לאכול בריב. אחלה.
עדיין, יש שם ריבר, יש שם המון המון מסעדות.
כן, באופן מיוחד, להגיד, אוקיי, איפה אנחנו יוצאים? אם צריך חברים פתח תקווה, טוב, בוא ניכנס לשם. ואני חושב שגם לאזור הזה, כמו שאנשים יוצאים היום להרצליה פיתוח בערב למסעדות טובות, יוצאים לבסר, באזור בסר עצמה, יש מסעדות טובות. הבסר שאנחנו מכירים בפינת רמת גן נקרא לזה.
כן.
בכלל גם אזור איילון, יש גם כן, אז זה נותן שינוי לחלוטין.
כן, הבשר של רמת גן הוא ממש ממש שונה, כי הבשר, אני רמת גנית במקור. הבשר של רמת גן הוא נטו עסקים, ביזנס, מעט מאוד פן,
חוץ מהמסעדה היהודית הקשרה שם.
בדיוק, כן. בדיוק שם אני לא אוכלת, לא סתם. וזהו, אז פה אני אומרת, באמת, יש חיי לילה מאוד מפנקים, מאוד כיף, מאוד צעיר.
אז הנה, משכנו את הזמן על בטח.
וגם מתחמים קשרים, שאני חושבת שזה מה שהתחיל.
זה חשוב מאוד.
בפתח תקווה, שבאמת עשו איזה שהם כמה מרכזים מתחמים לאוכל קשר וטעים, ובוא נגיד יוקרתי, לאו דווקא, אתה יודע, מסעדות בסטה וכאלה, כן?
אז משכנו את הזמן על פתח תקווה, למדנו עוד קצת, גם מהחוויות האישיות שלי. אני אצא לכמה שניות של הפסקה, ואז אנחנו נחזור, נחליף את התפאורה באולפן. צהריים טובים, הבלוק פרלמנט הנדלן, מה קורה? אנחנו קצת שינינו את הזוויות, ירדנו למטה, תכף יסדרו לנו את ה... זה מה שקורה שיש לנו תוך כדי, אבל בסדר, אנחנו מסתדרים, והצטרפה אלינו, קודם כל קרן, מה קורה? קרן, רגע, אורח אחד, מה קורה קרן?
בסדר, בסדר גמור. יום עמוס, התחיל בוקר מדהים עם צילומים.
איזה צילומים?
הכל בקו הנשי, כאילו יש בקרוב, הבלוק מקיים אירוע נדלני נשי, סדרת אירועים של נשים מהענף, וכל פעם בנושא אחר, הפעם זה בנושא של הסיפורים מאחורי הקלעים עד לרגע של הגשמת חלום. אז כאילו זה יצא באותו קו שהיום התוכנית רדיו, ובמקרה, כן, לא תכננתי את זה, שהיום התוכנית גם מדברת על נשים בענף גברי.
כן, אז נמצאת איתנו, כבר הכרנו מקודם את קרין חביב, ובילי, מה קורה בילי?
אהלן, מה נשמע?
אז שאלתי מקודם את קרין, איך החיים השתנו מאז שהיא הייתה פה לפני חודשיים, גם את היית אצלנו לפני חודשיים, שלושה אפילו.
נכון.
החיים השתנו לחלוטין, נכון? אנשים מזהים אותך ברחוב.
אנשים תמיד מזהים אותי, זה לא הבעיה.
נו, תרימי לנו, מה אכפת לך, אותו מחיר.
אנשים מזהים, אני לא רוצה שיזהו אותי. אני רוצה שיהיה לנו טוב בענף הזה. אני רוצה שנתחיל לעבוד. אני רוצה שהענף הזה כבר יתחיל לקבל, נחזור למה שהיינו לפני השביעי באוקטובר. למרות שנכנסנו, כבר דיברנו, מדממים, והיינו פצועים, היום אנחנו פצועים קשה, אנחנו לפני המוות. אבל אנחנו לא ניתן לזה למות. אני לא אופטימית, אבל יהיה בסדר. אבל זו אמת.
קרן, בחוזה טלנט שלי רשום, אורחים אופטימיים בלבד.
תראה, מה שבילי, היא מדברת, מה שנקרא דוגרי, הכל על השולחן, אבל באופי שלה ובהתנהלות שלה היא אופטימית. בסוף הכל קורה לטובה.
ברור, בסופו של דבר הכל לא קורה לטובה. יהיו דברים טובים בעתיד, אני מאמינה, אני מאמינה במדינה שלנו, אני מאמינה באנשים שלנו, אני מאמינה בנדלן שלנו, אני מאמינה בהכל. אבל אני חושבת שזה דברים שדיברנו עליהם גם קודם. אם המדינה והממשלה ואנשים שיושבים בראשה לא ייקחו את הדברים אליהם ויכניסו את היד שלהם לכיס ויתחילו להגיד, אוקיי, ענף הנדלן הוא חשוב לנו, כי אם לא, לא יהיה לילדים שלנו ולנכדים שלנו דירות פה, אז הדברים לא ישתנו.
יהיה דירות.
רק באיזה מחיר?
זה כבר עניין אחר. אנחנו לאט לאט רואים שאנחנו, המחירים, נמצא אצלנו קרין, ואם פעם... המחירים, בואו נדבר על אזור שאת מכירה אותו, פתח תקווה.
היא דיברה קצת על אופטימיות, אני בנה מאוד אופטימי גם כן, אבל לגבי מחירי הדיור אני פחות אופטימית. ואת יודעת, אנחנו בסוף, אני מקווה מאוד שגם הילדים שלי יזכו לקנות איזה בית, כי אני את הבית הראשון שקניתי היה בפתח תקווה ב-465,000 שקל.
וכמה אפשר לקנות אותו היום, את אותו דירה?
1,800,000, פחות או יותר.
ולפני כמה שנים קנית?
לפני 15 שנים.
בבקשה, תקשיבו, תבינו מה קורה.
כן, אבל סתכלי, יש לנו מדיניות אחד, המיסוי פה.
נכון.
מיסוי מי שקונה, משלם מס רכישה, על מה הוא יעמיס את זה? על המחירה של הנכס שלו. נכון. יש לנו את המדדים שהאינפלציה עולה כל שנה, גם בשנה סולידית שעולה רק 2%, אני רוצה שהשווי יעלה. ויש לנו את כל ההתחדשות, ויש לנו כאן, אני חושב שגם אמרתי את זה אתמול באיזשהו שיחת טלפון עם מישהי, אני אשתף את זה, לקוחה שלי שרוצה, קונה בטבעון.
אוקיי, טבעון יקרה מאוד היום.
לא, מצא שם דירה נחמדה, והיא אומרת, אני עובדת קשה, אני לא הייטקיסטית שמרוויחה 30,000 שקל, אני עובדת בסדר, אני רוצה גם ליהנות מהחיים, אני מרוויחה 8,500, ואני לא מסוגלת לקחת את המשכנתה, אני צריכה להוסיף את ההורים שלי, שיהיו ערבים בתוך המשכנתה הזאת. עכשיו, זה אומר שיש לנו כאן שני עמים.
ברור.
יש לנו, עכשיו, בזכות דרך אגב, ההייטק, המדינה פורחת.
ברור.
אבל מצד שני, גם המחירים עולים.
יפה. תראה, בואו ניקח עכשיו את העסקה האחרונה שהולכת לעשות עם גוגל. תראה איזה הטבת מס הולכים לעשות להם כנראה, שלא רוצים בעקבות זה, זה הכתבה הראשית היום בגלובס, לא להעלות את האחוז הנוסף של המע"מ. על חשבון מי זה? כל מה שקרה פה מהשמיני, 7 באוקטובר, כל המלחמה, כל הכל, מי ממן את זה? ענף ההייטק וענף הנדלן. כי אלה שני הכספים שנכניסים לענף המדינה, לקופת המדינה, הכי הרבה כסף. הכי הרבה כסף. ואם אתה עוצר את המנוע, את הקטר, הכל חוזר אחורנית.
נכון, בהחלט.
נכון.
זו הבעיה, על זה אני מדברת, שפה המדינה כאילו מתעלמת, לא אכפת לה. אנחנו בלי פועלים. חסרים לנו 200,000 ידיים עובדות. אתם מבינים על מה מדובר? אני אספר לכם, ישבתי השבוע עם מכון התקנים. עם המנכ״לית של מכון התקנים. היא אומרת לי, בילי, תקשיבי, התקשרו אליי חברים על האודים שהגיעו, שהביאו אותם לארץ כרגע. אמרו להם, קחו אותם, רק תנו להם, תלמדו אותם לעבוד, כדי שנוכל להכשיר אותם לעבודה. אז למה הבאתם אותם? אתה משלם להם כסף עבור זה שהם מגיעים, אתה משלם להם שכר דירה, אתה משלם להם כלכלה, הכסף שלהם יוצא החוצה, הכל, והכסף לא נשאר פה, וגם מה שהביאו, אי אפשר להעסיק אותם. אז למה לא שנדאג שיעבדו פה החבר'ה שלנו, יקדמו את הכלכלה, שאנחנו מרוויחים את הכסף, אני קונה פה בסופר, ואני הולכת לקנות בגדים, ואני יוצאת לתרבות, ואני ממלא דלק, ואני רוכשת דירות, ואני מחליפה מכוניות וכל דבר אחר. וזה מנוע שמחליף את הקטר. אבל יושבים לנו גנרלים שלא אכפת להם מכלום שם למעלה, שטוענים שאין בעיה בענף.
כי כל הגנרלים... הם רק גנרלים. הם לא היו בשטח, סליחה. הם לא היו בשטח. הם לא היו בשטח.
מתי הם היו פעם בתוך אתר בנייה? השבוע צילמו אותי הטלוויזיה הצרפתית כדי לדבר על כל הנושא הזה גם בצרפת. מתי מישהו מהם פעם היה באתר בנייה? הסתובב עם נעלי עבודה וראה מה קורה. מתי? כשהם כל הזמן אומרים הכל בסדר.
כן,
כן.
בילי, אין מה לענות לך.
לא, כן, לא, זה...
צודקת.
לא, זה דרך אגב דבר נכון בכל תעשייה, בכל... מרבית האנשים, הם באו, הם חושבים שיודעים לנהל, הם... בואו,
אני אגיד משפט. בכל מדינה מתוקנת בעולם, וגם אצלנו צריך להיות, שר הבריאות צריך להיות איש בריאות, שר החקלאות צריך להיות איש חקלאות, שר הביטחון צריך להיות איש ביטחון, שר השיכון צריך איש שלדעת מלמטה איך הדברים נעשים.
כן, זה דיברנו על זה המון.
אנחנו כל הזמן מדברים על זה.
אבל זה הקרב אכילס של הממשלה כל הזמן.
כל הזמן. כל הזמן.
אם אתה רוצה להתקבל לממשלה, 0 קריטריונים.
נכון.
והצלחת.
זה, פעם מישהו אמר לי את זה בשביל להיות מזכירה. או מזכיר, בסדר? עוזר. במשרד. במשרד כלשהו. את צריכים תואר שני, וצריכים לעבור מבדקים, וכל מיני כאלה דברים, ופה בממשלה מספיק...
קשרים, ולא קישורים. קשרים, ושניים וחצי מיליון שקל, כדי לעשות לך קמפיין נכון, כדי שיבחרו בך. זה מה שאתה צריך. ואחר כך אתה שומע אותם צועקים בטלוויזיה, שלא מבינים על מה מדברים, ולא רוצים לזוז מהכיסא. כי הם צריכים להחזיר את השתיים וחצי מיליון שקל של הקמפיין. וזה עצוב לנו.
כן.
אני רוצה לשאול את קרין ברשותך שאלה.
כן, תשאלי את קרין.
כן, שלום לך.
אהלן. יש ירידה במחירות אצלכם באזור שלכם? את רואה את זה?
תראי, יש ירידה, את מדברת מאז המלחמה, באופן כללי, תראי, אין לי ספק ששוק הנדלן רק עולה ועולה ועולה, והמחירים באמת קשים. קשים מאוד, רגע, המחירים עולים ועולים, וללא ספק יותר קשה הם לרכוש נכס, כן? אני כן יכולה להגיד לך שבעבודה קשה אני מייצרת עסקאות, בדיוק התחלנו את השיחה שהוא אמר לי שהוא עוקב אחרי ואומר וואי כל שבוע את עושה איזושהי עסקה שתיים ו...
אני שמח לראות שיש עסקאות שמתווכים עושים עסקאות.
אני יכולה להגיד לך
חדש או יד שנייה?
יד שנייה, אני עובד בעיקר יד שנייה.
יד שנייה, אוקיי.
95% מהיקף העבודה שלי הוא יד שנייה. תראי, יש שם תנועה כי אני עובדת בשכונות שאני באמת חושבת שהם לאנשים שיכולים טיפה יותר להרשות לעצמם. חוויתי השנה גם כן כמה חוויות עם אנשים, חברים או מכרים או לקוחות שרצו לקנות דווקא דירות ובאמת להגשים את החלום, אז באמת אחד קנה בקריית אתא דירה ב-575,000 שקל, יש נכסים היום בבאר שבע ב-700,000-800,000 שקל. תראי, בפריפריה אני מניחה שעדיין אנשים יכולים להרשות לעצמם לקנות, איך אמרת, ב-8,500 שקל. 8,500 שקל משכורת זה באמת מאוד מאוד קשה.
נמוך.
אז זה גם, אתה יודע, צריכים גם לאכול ולשתות.
את אומרת נמוך, אבל השכר הממוצע בשוק הוא לא רחוק משם.
ב-12,000.
אבל זה לא רחוק משם, זה עוד עכשיו...
לא, בין 12 ל-8 וחצי, זה בין לאפשר או לא לאפשר, אוקיי? ב-8 וחצי אתה לא אוכל בבוקר,
אבל בן אדם אבל בן אדם בא ואומר, אני, את יודעת מה, בוא תקחי פיזיותרפיסטית בבית חולים, בסדר?
אוקיי.
כמה היא מרוויחה?
אין לי מושג.
פחות או יותר כזה סכום לדעתי.
אני יודעת שפיזיותרפיסטים שעושים פה בתל אביב מרוויחים הרבה כסף.
אבל הם עובדים סביב, אבל יפה, אמרת מילה פרטיים, והם עובדים סביב השעון. אבל קחי פיזיותרפיסטית בבית חולים, שבה הוא אומרת, אני רוצה לעבוד משעה 7 עד שעה 3, משמרת 8 שעות, ואחרי זה רוצה להיות עם הילדים שלי, ורוצה ללכת איתם לגן וליהנות. היא לא צריכה לעבוד עד שעה 7 בערב בשביל להרוויח את אותם 16,000 שקל, שבסוף חצי מזה הולך לדירה.
מסכימה איתך.
העולם הזה הוא השתגע.
אנחנו פשוט השתגענו. אני אגיד משהו אחר. אני רואה את הבעיה היותר גדולה, שהיום אנשים מוכרים את הדירות הישנות שלהם, שהם גרים בהם, ואנחנו היום על הדוחות הגן שלנו, כבר יש לנו איחורים של בין 7 ל-8 חודשים. השאלה מה אנחנו הולכים לעשות?
איך סוגרים את הפער?
איך סוגרים את זה? נכון. זה פער שהוא עצום, שיהיה לנו מאוד מאוד קשה לסגור את זה. כי אדם קנה אצלך דירה, התחייב שתוך שנה הוא מפנה את הדירה. הוא התחייבו לו, הקבלן שהוא קנה אצלו את הדירה, שהוא מקבל את הדירה תוך שנה גם. ולנו כבר היום יש על לוחות הגן 7-8 חודשים. איפה השנה הזאת? איפה הבעיה? יהיה פה צוואר בקבוק שתהיה פה בעיה שאנשים אפילו לא מתארים כמה היא קשה.
תראי, המזל של הקבלני, בסופו של דבר, שזה סוג של, זה כוח עליון, וכל העיכובים והתחילות כרגע.
את יודעת שהיום יש לנו בעיה, שיש פסיקה שגם, שאצלנו בהסכמים יש לנו כוח עליון, בהסכמים הפירושליים, שזה אסונות טבע ומלחמה והכל, ויש היום פסיקה שלמרות שזה מלחמה, אנחנו חייבים לעבוד, אבל אין לנו פועלים
איפה נעבוד. אז שנייה, רגע, נגיד ברוכה הבאה לעורכת הדין רבית סיני.
שלום.
מה נשמע?
בסדר. נשמעת את בילי מקטרת.
ניתן לבילי להירגע, היא לא מקטרת.
אני לא מקטרת, אני אומרת...
היא צודקת, כי שאנחנו, עורכי הדין של הדיירים, כותבים בהסכם שיש לה 4 שנים לבנות מגדל של 30 קומות, ויש מלחמה באוקראינה שמייקרת הברזל, והאחותים גורמים לה לעשות עיכוב כזה גדול, אז העיכובים הם באמת לא, היא לא אשמה. אבל אני
חושבת... זה רק... מה עם פועלים שאין לי פועלים?
רגע, עוד לא המשכת.
רק התחלנו.
כן.
אבל תראי.
נמיך קצת רגע את הלאה בשנייה.
תדעת שזה קשה לי. אתה ראית עכשיו כמה טלפונים של בעיות של...
רק רואים כמה זה בדמך.
מאוד, מאוד.
עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה שאנחנו, הדיירים, תמיד יש לנו סעיף שאומר שאנחנו כמובן, אם זה לא בשליטתך, את לא אשמה. אבל התיקון החדש, סעיף 9 לחוק המכר, אומר, הרי מה הייתה הבעיה? שהסכסוכים ברוב המקרים היו בין קונים, דיירים, עם יזם על איחור במסירה.
נכון.
כמעט אין יזם שלא... זה לא... 90% זה לא משמעותו. חברת חשמל תופס 4, אין פועלים, דברים כאילו שלא קשורים אליו. אבל החוק החדש אומר, אין יותר עילות שמאפשרות לך לא לשלם לדייר. כאילו עד היום, העילות האלה שבילי בצדק אמרה אותם, היו מקנות לאותו יזם אפשרות לא לשלם פיצוי בגין האיחור. למה? הגיונית, אני לא אשם. מה זה פורס מז'ור? זה כוח עליון. עכשיו, הפסיקה קבעה אם זה בשליטתה או לא. אם זה לא בשליטתה, למה שהיא תשלם פיצוי? אם חברת חשמל מעכבת אותנו 9 חודשים בטופס 4, שזה קורה לי לא מעט, מה אשמת בילי לעשות בעניין הזה? אז עורך דין, שהוא קצת מבין, והוא קצת מהתחום, והוא לא תלוש מהמציאות, כמובן ייתן הגנה גם ליזם, כי זה לא אשמתו. הבעיה שהחוק היום לא מאפשר את זה. אנחנו...
החוק יכריח את בילי להמשיך לשלם, למרות שהאשמה היא מישהו אחר.
ואיפה זה יתגבר, ובילי מה תעשה באופן חכם? למי תגלגל את זה?
על היזם. על הקונים, על החמור.
לפתחתך? נכון. שאתה תרצה לקנות דירה, במקום 4.2, זה יהיה 4.3, או 4, או 5, או you name it.
אני אומרת משהו אחר. מה שהיה 3 מיליון, יגיע ל-7 מיליון.
לא. אבל אני חייבת להגיד,
רגע, תוך כמה זמן שאני יודע.
אני אגיד לכם, אני רואה את זה אחרת. זה יהיה עניין של שנה וחצי עד שנתיים. חבר'ה, תבינו, רבית יודעת על מה אני מדברת. אני היום יש לי מעל 7 חודשים איחורים בלוחות הגן. אתם יודעים כמה הפסד לי? אני לא מדברת על אחרים, אני מדברת עליי כבילי, כיזמית, כקבלנית, מבצעת, כהכול. אני, יש לי פרויקט, דיברנו על זה גם פעם שעברה, בתל אביב. אנחנו היינו אמורים להרוס את הבניין ב-9 לאוקטובר. עד היום הבניין לא נהרס. פינינו 6 משפחות שמשלמים להם שכר דירה כל חודש, 12,000 שקל. שכירות.
זה אחד. איפה העלויות שהשתנו לך לגמרי?
אני לא מדברת על זה. אתה יודע מה? אתה רוצה שלגיד לך מה שאמרתי? חברים, אני רוצה לוותר את הפרויקט. בואו תחזירו את הדיירים. אני חברת חשמל, ניתקתי את החשמל, אני מחברת לכם חשמל שוב פעם. בואו תחזירו. לא יכולה יותר לשלם שכירויות. לא יכולה. לא יכולה, כי זה פשוט. מה יקרה? גם היום, כל מה שיש לי בדוחות האפס שלי כרווח, נאכל לי. אני כבר הייתי צריכה עכשיו להיות בשלב של סיום גמרי.
ואז אם אנחנו לוקחים את זה כמה צעד קדימה, התחלת הפרויקט הזה, ואז הפרויקט הבא שלך, הבנק המלווה שלך הכריח אותך למכור ביותר יקר בשביל לחסות את ההפסדים האלה, נכון?
היום אני לא לוקחת פרויקטים. היום אני, תקשיב, קודם כל יש המון המון פרויקטים שלא מתחילים. יש הרבה היתרים שאנשים קיבלו ומקפיאים, גם יזמים וגם קפלנים. אנחנו לא פותחים היום פרויקטים חדשים בשום פנים ואופן, כי אני לא יודעת מה יהיה מחר.
בוא נקשר את זה לשביעי לעשירי. אחרי השביעי לעשירי, אין בן אדם היום במדינה שלא רוצה להיות מוגן, ושהמדינה בעיניי חייבת לו את המיגון.
קצת יותר קרוב למקרה.
המיגון הזה, וזה אומר ממדים. אנחנו למעלה מ2 מיליון בתי אב לא מוגנים, והניסיון מצד היזמים והקבלנים לעשות את זה, והדיירים, הוא כמעט בלתי אפשרי, ואני אסביר חוץ מזה
וגם סליחה שאני קוטעת אותך בתוכנית קודמת, את דיברת על זה שהממד בכלל קיבל בכל מחירת דירה עדיפות ראשונה.
ברור.
קיבל בכלל על מה לדבר.
ברור, ברור.
זה הפך להיות אחת השאלות הכי, אם זה היה חזית עורף, יש ממד או אין ממד.
אבל את לא מרגישה שנגיד זה משהו שקצת נשכח עכשיו?
תראי, אי אפשר להגיד שאין רגיעה, כן? כי את יודעת, הבינו שיש מקלטים ויש מקלטים קומתיים כאלה, מוצאים איזה שהם פתרונות, ושוב, קודם כל, דווקא שאת מדברת על ביד שנייה, דווקא יש ירידה במחירים בשנה הזו, להבדיל משנה קודמת.
ברור.
היא דיברה לך על
היד. אני יודע, יש לי חברים שמתופחים, תקשיבו, אני, כולם יכולים לספר בעיתונים מה שהם רוצים. אני הראשונה שיודעת, כי ברגע שנקנה דירה חדשה, מי יודע הראשון? אני. הקבלן, כי אני חייבת השינוי הדיירים שלי שיכנסו לתמונה, לדבר לזה. לא נמכרו דירות תקופה מאוד ארוכה בחדש.
למה את חושבת שבחדש לא נמכרות וביד שנייה נמכרות?
כי אנשים בחוסר ודאות, אנשים לא יודעים מה קורה.
לא, רגע.
מה ההבדל אבל?
סליחה שאמרתי לא. נורא קל. היום יזמים מציעים 7% מקדמה, ורק כשאת מקבלת את הדירה, שזה עוד 3 שנים, את צריכה
לשלם.
תנאי התשלום הם מאוד מאוד
טובים. שזה תנאי תשלום מאוד מאוד טובים.
ונוחים.
איזה נוחים?
ביד שתיים, רגע. 20-80, את צריכה לשלם את כל הסכום בבת אחת.
חברים. אגב, 20-80 זה נהיה יקר היום.
חברים.
נכון, נכון, יש 7%.
רגע, סליחה. מה? סליחה רגע, רבית. רבית, יש מתנות חינה? בבקשה, הכל מגולם, חברים, ויותר אפילו.
אני בטוחה.
אבל תזרימית להיכנס לעסקה, יותר קל לבן אדם להביא לו.
גם המשכנתא היום, שאתה מברר בכל הבנקים, זה משכנתא שהדבר... כן. רק רציתי להגיד, יושב ראש הוועדה המחוזית, ניצן, מר ניצן, אמר, בילי, בגלל הבעיות שאנחנו מבינים היום שהמחירים עולים לרמות שאי אפשר לשלם אותם.
נכון.
אנחנו עכשיו בכל בניין חדש הם מחייבים, המחוזית, הוועדה המחוזית מחייבת אותנו, אותנו את הדיירים ואת היזמים, להקציב דירות להשכרה. הם אומרים באירופה, זה מה שהולך.
נכון.
ואנחנו נגיע למצב, כמו שבילי אומרת...
מחייבת גם את היזמים וגם את הדיירים?
לא, רק את היזמים.
את היזמים והיזמים?
אני אסביר, רגע, אני אסביר מה זה אומר. שאני מקבלת פרויקט שהעירייה אומרת לי, את צריכה לעשות לפחות 4 קומות משרד, וקומה מסחרית למטה, ויהיו לך עוד 4 קומות של השכרה, אז הדיירים צריכים להסכים לזה, כי בפועל...
וכמה דיירים מסכימים לזה?
לא, אז אני, אין, אצלי שאני מייצג את הדיירים, אין בכלל שאלה. זאת העובדה, זאת העסקה.
זה מה יש.
זה מה יש, אין פה ניהול מסע ומתן. אתם לא רוצים, לכו לעורך דין אחר. אני מבינה היום שזאת מציאות הכרחית שאין בלעתה. ומי שמנסה להתחכם, זה לא יעזור לו. אז ככל שאתה קשוח יותר וככל שאתה אסרטיבי יותר, אז אתה יותר ברור לדיירים, הם מבינים.
אבל תראי, מה שקרה בתל אביב, יש את הבניין הזה, את המגדל החדש, שאותו דבר, שיש היום 40 דירות שעומדות ריקות, כי הוויכוח שיש בין עיריית תל אביב לבין היזם על דירות להשכרה לטווח ארוך. עכשיו, מה קורה בדירות להשכרה האלה?
מראש צריך לעשות את זה.
כן. קורה דבר אחר שצריכים לקחת אותו בחשבון. שאת בונה מגדל. ואת נותנת את ההשכרות לטווח ארוך, או דיור, השכרה, אנשים שמגיעים לשם, זה לא תמיד אנשים שיכולים לשלם את דמי הניהול. ואם במגדלים אתם לא משלמים את הדמי ניהול הנכונים, יהיה בעיה, זה יהפוך להיות סלאמס בעתיד. כי במגדל יש משאבות אחרות, יש תחזוקה אחרת.
1,000 שקל, ברור.
כן, אבל בן אדם שיש לו לשלם, תראי, אף אחד לא הולך מזכיר דירה ב-15,000 שקל, שאין לו כסף לשלם לבד.
לא, ברגע שיש דיור להשכרה, זה לא 15,000 שקל, זה בקושי 5,000 שקל.
לא, זה קצת יותר. אבל אם זה קצת יותר. יותר לטווח הרחוק, נכון?
כן,
הם מגבילים אתכם, כאילו, מלכתחילה...
היא לא מדברת על... אני, שאני מייצגת דיירים, הם לא נכנסים להשכרה. אבל שאני מייצגת דיירים, החוק היום, גם כן, אולי כדאי להגיד את זה, שהיזם משלם, אחת הבעיות שאמרו לי דיירים, היום אנחנו משלמים 20 שקל ועד בית בכלל. ועכשיו אנחנו הולכים לבניין יוקרתי, מגדל יוקרתי.
1,200, 1,300 שקל. זה אנשים לא יכולים...
בין 600 ל-800 ל-1,000.
זה תלוי איפה.
כן.
בדיוק.
ואין לנו את זה. אז מה החוק הבא ואמר? כל מי שחוזר לבניין מקבל מהיזם לפחות 5 שנים, אצלי זה 10 שנים, אבל לפחות 5 שנים תחזוקה שהיזם משלם. מה שאומר שבילי,
על העלויות האלה, נכון.
אבל העירייה מבינה את זה, והיא נותנת לך עוד 3-4 דירות בשביל שיממנו לך את הקרן תחזוקה. קרן תחזוקה
לא תמיד.
היא מהותית למה שאמרת, נכון. שדיירים חוזרים ושזה לא יהיה סלאמס.
נכון.
כי הדיירים שקונים, אם דיירים מפונים לא קיבלו את הקרן תחזוקה, בהכרח זה יהיה סלאמס.
זה יהיה
סלאמס. עכשיו אני רוצה דווקא לשאול שאלה אחרת, לעבור לנושא אחר. אנחנו קראנו לתוכנית הזאת נדלן, נשי נדלן, איך את קראת לזה קרן?
כן, נשי נדלני.
נשי נדלן, ואני, מדברים, הנושאים האלה שאנחנו דנים בהם, אני חייב להגיד המון, 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 ואני דווקא רוצה להבין איך אתן, כי עורכי דין הם נשלטים בידי הגברים בדרך כלל, הרוב הגדול, נכון, של עולם הנדלן, עורכי דין נדלן.
אנחנו בענף גברים, מה לעשות, זה נכון? אנחנו במיעוט אנשים, ברור.
בילי, לדעתי, היחידה בתחום הזה.
קודם כל, בילי היחידה, נקודה.
בילי היחידה, בדיוק. וקרין, גם כן, את נמצאת גם כן בתחום שיחסית עד לא מזמן, נשלט, עד לא מזמן, ואיך את דווקא רואה מהכיוון שלך, את עולם התיווך, איך... את הגישה הנשית. אני חייב להגיד שכאן אנחנו...
יתרון, חיסרון.
אני רואה בכל אישה בכלל כדמותה יתרון, כן? אז קודם כל אני חושבת שיש בזה גם משהו, תראה, צריך כמובן להיות אישה קצת יותר דומיננטית, קצת יותר אסרטיבית, כמו שהיא אמרה שצריך לתדע, יש איזה שהם מלחמות, ולא כל כך בתחום הזה צריך להיות קצת חייתי, בוא נקרא לזה, מבחינת לעבוד קשה, מבחינת לדחוף, בוא, אנחנו יכולים...
את מרגישה שאת צריכה להוכיח את עצמך יותר מאשר...
ממש לא, ממש ממש, להפך. אני חושב, אני כאילו גאה מאוד להיות אישה, אני חושבת שדווקא לנשים יש הרבה יתרונות דווקא בתחושה של להציג בית הביטחון, לסמוך על אישה, יותר קל מלסמוך על גבר במובנים מסוימים. בוא נגיד שאני משאירים לי מפתחות של הרבה דירות, אז אני מרגישה, קודם כל זה נורא תלוי גם כבן אדם לעצמו, אבל נראה לי שיותר, שלא פחות, אישה זה דווקא נותנת שקט נפשי קצת, בדעתי, יותר ביטחון, פחות פחד, בוא נגיד.
חושבת שלאישה אולי יש קצת, אין מה לעשות, בראו אותנו ככה, יש לנו רגישות יותר, אנחנו לוחצים על כפתורים שגבר בחיים לא יוכל ללחוץ עליהם. אלא אם כן, מדובר על גבר שהוא יותר
מתחבר רגיש, לצד נשי.
יותר זה, אבל... נשים, יש להם יותר... לא יודעת, אני חושבת שיש בזה יתרון. יש בזה יתרון לדעתי ענק. במיוחד...
עצם העובדה שאתם הנשים יכולות לעשות 7 דברים או 10 דברים במקביל, אז זה כבר יתרון.
רציתי להגיד את זה נכון.
אז זה כבר יתרון.
זה נכון.
אני דווקא רואה את זה אחרת. אני רואה שבעצם כל המסע ומתן, כל הדברים, את הכל מנהל הגבר, הדבר היחיד שהאישה פתאום נכנסת לתמונה ומתנהלת, זה איך יראה המטבח.
אני רוצה להגיד לך שזה לא מדויק ככה בכלל. הוא דיבר על אנשי מקצוע.
אני לא מדברת על לקוחות דווקא אצלי שבאות, אז חשוב לי שהמטבח יהיה ככה, חשוב לי...
את יודעת מה, היא מאוד צודקת, יודעת למה היא צודקת? כי שאני לא יכול...
בבית, האישה קובעת.
לא, אני מדברת גם בקנייה.
הוא שואל מקצועית.
אני מדברת גם המקצועית. גם המקצועית, אז הגבר יושב ומדבר ושואל שאלות וכמה נקודות חשמל יש לי וכמה זה וכמה זה, והאישה תמיד יושבת ובדרך כלל איזה מטבח יהיה?
הלכנו לקנות מכונת כביסה, אני ורעייתי.
אוקיי.
והוא מתחיל להסביר לה על המכונת כביסה, ואני אומר לו, אבל אתה יודע שאני מחבס בבית, אני מפעיל את המכונת כביסה.
אוקיי.
כלומר, למה דווקא לפנות לאישה בקטע הזה? ואותו דבר, אני חושב שיש, העולם הזה מאוד מאוד השתנה, ואנחנו רואים את זה גם פה. יושבות כאן, 3 נשים שמתעסקות, 4 נשים בעולם הזה, ואני חושב ש... אני דרך אגב אמרתי את זה, לא פעם, אני חושב שאמרתי, נשים צריכות לנהל את העולם.
אין ספק.
אני רוצה להגיד לך שקרן ובילי ואני, יש לנו חבורה של עיתונאית, של קבלנית, של עורכת דין, של מארגנת, של אדריכלית.
הצטרפו לכם גם את הווכת.
עכשיו קרין, את הבאה בתור לקבוצה.
לקבוצה, כן.
יש לכם הצדעה סודית, רק שתדעי.
אני חושבת שגם אישה, סליחה, שהיא יותר בולטת מגבר, זאת אומרת, בגלל שכולם רגילים שגברים זה באמת אלו שעושים ויותר חזקים ויותר דומיננטים, פתאום שבאה אישה, נגיד, עלייך שמעתי רק בדרך לכאן, ובוא, אתה שומע, זה עושה איזה, זה מראית אדמה,
רבית, אני רוצה
דווקא... מי זאת האישה הזו, אני רוצה לראות אותה.
רבית, אני רוצה להבין, בעולם שלך, של... זה עולם קשוח של, של כל הייצוג דיירים.
אני חייבת להגיד לפרוטוקול שהייתי פעם ילדה, מה זה טובה ותמימה?
אז גם היום ילדה טובה.
והיום?
את גם היום ילדה טובה.
היום? הלוואי ואני...
למה, זה כאילו חספס אותך? זה קודם כל בטוח.
תמיד אני מבקשת טוב.
את תמיד מבקשת טוב ועושה טוב.
ואז לא מתייחסים אליי. ואז לא מגיבים לי. ואז אני עולה לבל. ואז התשובה היא מתחמקת, ואז אני עולה עוד לבל.
אבל מי זה לא מתייחסים אלייך? אני מדברת על רשויות,
לא,
הדיירים שאת מייצגת אותם.
לא, אני מדברת על עורכי דין, אני מדברת על יזמים, אני מדברת על אלה שאני מייצגת קבוצה של דיירים, שאני צריכה להשיג להם הטבות, אם זה במסגרת הסכם משפטי, אם זה במסגרת מפרט טכני, אם זה במסגרת התקדמות מול העירייה, אם זה במסגרת קבלת הצ'קים שמגיע לשכר טרחה. בשום מצב, בשום מקום, במדינה הזאת, שום דבר לא נעשה בטוב. תמיד צריך בכוח, זה מה שאני למדתי. אני 29 שנה עורכת דין, ולצערי הרב, אני היום מסתכלת על הבנות שלי, ואני אומרת, חבל, חבל שהן רואות אותי כזאת, כזאת, כי אני קצרה, אני חסרת סבלנות. אני מבינה שאם אני אלך בטוב, אז זה ילך לי עוד 3 שבועות עד שאני אגיע לזה, במקום שכבר אני אכתוב במייל.
זאת אומרת, להיכנס ישר להפוך שולחן, קודם כל.
לא, לצערי, לצערי. אני אומרת, הלוואי, אתה יודע, המשפט הזה שכולם שמים פה וכותבים אותו ומתפארים בו, ואהבת לרעך כמוך. בעיניי, הבסיס הזה זה לא קשור לגבר ואישה, נכון. זה קשור להתייחסות, זה קשור לכבוד, זה קשור לאחריות. אתה יודע מה? בוא נדבר על אחריות. עזוב במדינה, אני לא רוצה להיכנס לזה, כן? אפס אחריות. אחרי השביעי לעשירי זה ברור. אבל אנחנו, שכל אחד עצמו ייקח אחריות, ואם אני יודעת שאני הבטחתי לדיירים שלי עד התאריך הזה לעשות משהו, ואתה יזם עמדת מולם והצהרת שתעשה, למה אני צריכה לנדנד לך? למה אני צריכה לרדוף אחריך? למה אני צריכה להגיע איתך לימותים ולהוציא לך מכתבי איום? למה? אמרת.
שיטת הסמוך לדעתי של חלק גדול מה...
ככה אני דווקא חושבת שיש היום קבלנים שדווקא חלקם באמת עושים חי דווקא.
אפילו מרשמי לי אותם.
אני ארשם לך אותם. לא אעשה להם פרסומת, אבל כן. אני מכירה כמה כאלו בפתח תקווה, שכאילו אפילו...
יש לי שניים בודדים. 15 שנה אני בהתחדשות, שניים בודדים, שאני יכולה להגיד לך בוודאות, כן.
אתם צריכים להבין דבר אחד.
זה קשה.
איך אני תמיד אומרת, כל אחד צריך לשבת על הכיסא שלו. כי הכיסא של כל אחד הוא קשה בעינה. רבית, בקטע של העריכת דין, בקטע של השיווק והדברים האלה, ואנחנו, שאני יושבת לפעמים מול יזם ואני מבצעת, אז סתם, לצורך אני נותנת לו הצעה של 17, 18 מיליון שקל, בואי תעשי לי הנחה, תעשי לי פה, מקצץ אותי, מנסה לקרוא אותי מכל הכיוונים. מה קורה בסוף? לפעמים יש קבלנים שאומרים, אוקיי, אני לוקח, אני עושה את העבודה, ואז נתקע ומתחיל הבעיות. אני אומרת דבר אחד, אל תעשו הנחות קבלנים, אל תתפשרו עם מה שאתם לא יכולים, כי הזול בסוף יעלה לכם יקר. ממש ככה, ואני מכירה את זה, יש הרבה פרויקטים שאני הגשתי מחיר מסוים, ואמרו לי את יקרנית ולא רצו לקחת אותי, חוזרים אליי היום לבקש כי הקבלנים האחרים יצאו וברחו ועשו נזקים, וזה עולה להם פי שלוש.
תראי, זה תמיד קורה בכל התחומים, כאילו, אני רואה,
כן, אבל...
אני יושבת, אני נכנסת ללקוח, ואחרי יוצא, נכנס או יוצא מישהו בדיוק. שנתן חצי אחוז, אחוז פחות, עכשיו לך תסביר לו, ובוא, אני ללא ספק יכולה להפריד את עצמי מהמון המון מתווכים, ולהגיד מאנשי מקצוע, ולהגיד לעצמי שאני עושה המון דברים שאף אחד לא עושה אותם, אוקיי? לא עבד לב דווקא בו, גם במקצועי, גם באישי, בלעבוד עם הנשמה, אם צריך לסדר, לנקות, להגיע, בהכל, הכל אני עושה בעסק שלי, מאלף עטף, עד שאתה נכנס הביתה ומעבר. ועובדתית,
זה גם
למה קרין, למה קרין, לא, הוא נתן לי באחוז. עכשיו, לכי תסבירי לאנשים, אין מה לעשות.
זה מוריד המקצועיות.
תמיד הסתכלו על זה, אז מה קורה? אז אתה צריך לדעת איך אתה מביא עסקאות יותר טובות.
גם צריכים להביא את הערך המוסף.
בדיוק, היום אם אתה לא מביא ערך מוסף, אתה לא יכול לבקש יותר.
אבל אתם,
אין מה לעשות, גם אם את היית היום כקונה, הולכת אליי.
באצלכם זה אחרת מאשר אצלי, כי יש דבר אצלנו שנקרא קבלן טנדר. אתם מכירים את זה?
לא.
יפה. יש קבלן טנדר. מה זה אומר קבלן טנדר? הוא קם בבוקר, הוא הולך לצומת, לוקח 4-5 פועלים, אני הופך להיות קבלן. הוא לא משלם מס הכנסה, הוא לא משלם ביטוח לאומי, אין לו...
אז תעצרי. בהסכמים שאני עושה, ואפרופו שכר טרחה, הרי בהסכם של מול דייר ויזם, כל שורה או כל מילה, אם את לא כותבת, הם משלמים כסף. הם. הרי הרעיון של ההתחדשות זה שאתה בא לדייר משנות ה-70 ואומר לו, תקשיב, אתה לא מוציא כסף, כי אנחנו מבינים שאין לך את היכולת. היזם יקבל זכויות, ימכור וישלם עליך. אז מה זה אומר? שכל סעיף, נגיד ניקח את בילי מה שהיא אמרה, אם אין סעיף שמגדיר ליזם, שאני לא מאשרת לו קבלן, בלי אישורי כניסה לארץ, זאת אומרת,
עם ביטוח, כל שיעור.
אז כמובן, אני מעלה לו את הרף, הוא לא יכול לסגור עם קבלן טנדר בהסכם שלי.
הוא יכול לסגור עם קבלן טנדר,
רגע, רגע. לא חייב לספר.
בדיוק, בלי שאת יודעת.
בואו, במעפילי גוז, אוקיי? בתל אביב, היה בחיזוק, היה יזם שעשה מה שבא לו והביא פועלים השטחים והשאיר אותם עד היום, כמובן זה לא פרויקט שלי שלא חלילה יחשבו, אבל זו דוגמה טובה להראות, ועד היום העירייה גם לא מאשרת להם כי יזם אחר רצה לקחת את זה, לא משנה. מה אני באה להגיד? אותם דיירים תקועים עד היום כבר 3 שנים, בלי מעלית, בלי מדרגות, כי הרסו להם את זה, הם היו צריכים לעשות החיזוק, והם תקועים כבר 3 שנים, הם... ההסכם הזה, ואני מתחברת למה שקרין אומרת, ההסכם הזה, אם אני הייתי עושה להם את ההסכם, והיה כתוב שם את ההגדרה של הקבלנים, והם היו לוקחים את בילי, המגדל היה מוכן כבר ממזמן. אלא מה? כנראה שהיזם הכתיב להם גם את השכר טרחה של העורך דין. ואז אותו עורך דין שהסתפק ב-X, שהוא לא ראוי בעיניי להיות עורך דין, בסכומים האלה שהם מדברים היום, עשה הסכם שהוא לא ראוי. ומי נדפק? הדיירים. עכשיו נכון, אני עורכת דין, שאני יודעת מה אני חושבת שמגיע לי, אבל כשאני עושה הסכם, אף דייר לא יוצא ניזוק. ואם אני צריכה להסביר לדיירים את ההבדל, שלא עולה להם כמובן, כן, זה על חשבון היזם, אם אני צריכה להסביר לדיירים, אני תמיד אומרת שהסכם זה כמו אוטו. יש אוטו ב-10,000 שקל ויש אוטו של 1.5 מיליון שקל. אם אתם בהתחדשות הולכים להסכם של 10,000 שקל, זה כמו שאתה הולך לניתוח ראש, ניתוח מוח, מה תיקח את המתמחה שעכשיו הגיע להתמחות ולעשות לך את הניתוח?
ברור.
יפה. וזה דברים שנורא קשה למדוד אותם. אני לא יכולה לבוא ולהגיד לו, שוב, אני יכולה ואני באה במלוא הביטחון, אבל לא יכולה לבוא ולהגיד לו...
אצלך זה יותר קשה, אני מסכימה. אצלך זה יותר קשה,
למה? כי בואי תוכיחי לי היום כאשת מקצוע, תגידי לי, אוקיי, בואי תגידי לי איזה חוזה, תראי לי. שאני קונה מרצדס, אז אני יודעת שיש לי מרצדס גלגלי
מגנזיום. שאני קונה מותג.
בלה בלה בלי, ואני רואה שיש לי סנרו, והיא נוסעת, יש לה מנוע כזה וכזה.
אז את המרצדס.
אין בעיה, איך אני מוכיחה? לא. פה אתה מקבל מוצר. בין מוצר לשירות יש הבדל.
השירות שלי הוא שירות של מושלם.
אין בעיה,
לא באמצע, לא רבע, ובגלל זה גם את.
אבל זה שירות, זה לא מוצר. יש הבדל גדול במוצר לשירות, כי זה להגיד, הנה, רגע,
אתה חסרי לך, הוא שלך. אבל ההסבר, הוא
הסבר. נכון, אבל הוא לא מדיד, אני מסכימה איתך.
אנחנו מסכימים, אני אגיד לך משהו.
אני חושבת כמוך, כן?
אני חושבת שלא צריך להתפשר, שמישהו יודע מה הערך שלו. והסיפוק שדיירים, במשך 15 שנה שאני בהתחדשות, לא היה לי, תודה לאל, פרויקט אחד שנתקע. וכל דייר שקיבל את הדירה שלו, ברמה אישית העריך ונתן לי את המתנה הזאת של הסיפוק והנחת, זה מעבר לשכר טרחה.
זה שבית, אני אגיד משהו אחד. אצלי רוב הדברים זה מה שנקרא, זה יזמים שאני עובדת איתם מפרויקט לפרויקט. זה דיירים שקיבלו את הדירות.
מכירים אותך, את לא צריכה למכור את עצמך עוד פעם.
אני היום...
אפל האוזן, זה המחירה הכי טובה.
אני אומרת לכולם, אני... לא זולה, אנחנו קבלנים מאוד יקרים, אבל אנחנו מסיימים את הבניינים, שזה הדבר הכי חשוב, ובסופו של דבר הלקוח שמקבל את הדירה, מקבל אותה עם עץ ריח, נקייה ומסודרת. שזה, אלה הדברים הכי
חשוב. על המראה, על המראה, היא שמה לו עץ ריח על המראה. עץ ריח,
שיהיה לו.
כל הדבר הזה עץ ריח.
עץ ריח, תמיד אני אומר, של הניקיון, כן, שיהיה לו ריח נקי, שנעים להיכנס לדירה.
זה כאילו מה שאת אומרת, זה אמור להיות מובן מאליו, שמסיימים פרויקט, כאילו, את מבינה?
זה לא
כאילו שאת הולך לקבלן ואתה רוצה, זה ברור, אני משלם, אני רוצה שהפרויקט יסתיים, אז את מבטיחה פה משהו
שהוא טריוויאלי מבחינתם,
בדיוק, שאמור להיות טריוויאלי, וזה מראה איזה מצב עגום הגענו לפה למדינה.
היא סיפרה עכשיו, אני לא יודעת על איזה פרויקט, היא אמרה עכשיו היה פרויקט,
כן, אני מכירה את הפרויקט הזה ומאפיל עגום.
תקשיב, שלוש שנים, תכף זה לדיירים לחיות בבית שלוש שנים בלי מעלית, בלי מדרגות, בלי דבר כזה. אני, שאני עושה את הדברים האלה, אני מחייבת את היזם באותו יום להוציא את הדיירים, לפנות אותם, אפילו לתת להם לילה לישון בבתי מלון, עד שהכל.
אני חייבת להגיד שלא יחשבו דיירים פה אם הם שומעים את התוכנית. חייבת להיות ערבות ביצוע. זאת אומרת, אותו עורך דין שעשה את ההסכם הדפוק והגרוע הזה, היה צריך לממש את הערבות ביצוע ולהציל אותם, אבל הוא לא עשה את זה עד היום. אז...
אני חושב שבכלל, לפני שנכנסים כזאת עסקה, צריכים להבין מה המשמעות של זה, לקרוא וללמוד וללכת לכנסים, ולשבת עם 2, 3, 4 עורכי דין.
אני מתבדלת מכל עורכי הדין בארץ, כי היחידה שעושה את מה שאמרת, זאת אני. רוב עורכי הדין נותנים ייפוי כוח, מסבירים מי הם, וחותמים ומתקדמים. אנחנו, במשרד שלנו, לפני שאני בכלל מחתימה אותם על ייפוי כוח, לפני שבכלל אני רוצה שהם יהיו לקוחות שלי, אני נותנת להם כתב הסכמה שבעצם מגדיר מה העסקה הזאת אומרת. האם זה פינוי בינוי שכולל עוד בניינים, שתדעו שזה לא רק אתם, וזה אומר להחתים בניין, זה עולם ומלואו. האם מדובר על פריסה ובנייה של בניין אחד או כמה, חיזוק. קודם כל תדעו מה סוג העסקה. מעבר לזה, מה סוג המטרים שאתם מקבלים תוספת. שמתי לב שאני נותן את הכתב הסכמה הזה, ואנשים מבינים שהם קבלו רק 12 מטר, אז יש כאלה שאומרים, אנחנו לא מתאים לנו. אם הרוב אומרים לא מתאים, אז אני פתרתי את הבעיה, לא המשכתי איתם שנים, ואז שהגיע יזם והיינו צריכים להחתים, הם פתאום באו ואמרו את זה.
כל הפינות נסגרות מראש.
מההתחלה אנחנו אומרים ומגדירים ציפיות. מההתחלה תדעו לכם, אין יותר 30 מטר תוספת, אין יותר 60 מטר תוספת. מי שחי בעולם הזה לא חי פה, ולכן מראש חשוב לא רק שהנציגות תבוא אליך, אלא שכל הדיירים יבינו. וזה מה שאמרת עכשיו, זה בעיניי, זה א' ב', אבל
זה לא מובן מאליו. אם כבר דיברת על בידול, אז נגיד קרין, מה הבידול שלך כמתווכת? נכון שכאילו רצינו קצת יותר להתמקד בקטע של נדלני, נשי, אבל תראה, הבאתי לפה שואלות שמדברות רק על עבודה, לא מעניין אותם גבר אישה, אז בעיניי זה כאילו עוד יותר וואו, לא, זה עוד יותר וואו.
ראיתי שכיוונו על הנשים.
לא, לא, הכל טוב, את יודעת מה? זה רק מראה שמבחינתכן, וגם מבחינתי אגב, שאין שום הבדל.
אין הבדל.
אתם באות, את אתם עושות את העבודה, כל אחד בולדוזר בעבודה שלה, וזה לא מעניין אתכם אם יעמוד מולך גבר או אישה.
ברור, לא מעניין. בואי, אני חושבת שבתחום שלי יש המון המון גברים, קולגות שלי, שמעריצים אותי בצורה
אז לא בדיוק, אז אם עכשיו דיברנו זה... על בידול, מה את חושבת שהבידול שלך כמתווכת?
תראי, אגב, היא עכשיו נגעה בנושא של מה אני אומרת להם מאחורי הקלעים, כן? והנה, ותראו באיזה תופס הסכמה. אני חושבת שבן אדם שיש לו בית בשנת ה-70, הוא לא באמת יודע מה את מספרת לו. תופס כזה, תופס כזה. בסופו של דבר, אני תמיד יודעת שבעזרת הצלחות אתה מייצר הרבה יותר הצלחות.
נכון.
ובעזרת אמיתיות, צורך העניין, הבידול שלי באמת זה קודם כל שאני לא לוקחת כל נכס, אני לוקחת דברים שאני מאמינה בהם ומתמחרת אותם נכון, ואחד הדברים שבתיווך הכי נפוצים, ובכלל שזה שוק עם רווי מאוד,
okay.
כל נחמד ברחוב הפך להיות מתווך, אז מה שקורה זה שהרבה מאוד אנשי מקצוע באים ללקוח ואומרים לו את מה שהוא רוצה לשמוע. ומה בא לו לשמוע? שהבית שלו שווה 4.5, ומחר מוכרים אותו ויש לו רק 7,000 קונים בבית.
זה לא טועם למציאות בכלל.
וזה לא טועם. אז אני תמיד אומר, אני מתחילה בזה, שאני אומרת, יש שני סוגים של מתווכים, אחד שנותן לך לשמוע את מה שאתה רוצה לשמוע, ואחד שנותן לך את בוא נגיד את האמת בפנים ואת הדברים על השולחן.
למה? כי... מתחיל ונגמר בתיאום ציפיות.
זה מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שזה הבידול שלי. ותדע, גם לפעמים בן אדם, לפני חודשיים, אני חייבת לספר לכם סיפור קצר, אבל מישהי התקשרה אליי מהבניין שלי, בואי תאריכי לי כמה הבית שווה, אמרתי לה 2,800,000. למחרת היא הלכה בית למתווך אחר, אמרה לה, ואני רוצה 2% פלוס מע"מ. אוקיי, הסתדרנו כי אני שכנה שלה, אמרתי, טוב, אני אבוא לקראתך במשהו, למחרת בא לה איזה מתווך, מה, קרין אמרה לך 2,800,000, תגידי, היא נורמלית? זה בית של 2,950, ככה, ככה. ואני אמרתי, לקחי 100,000 שקל ממני צ'ק, שימי במגירה, אם הוא נותן לך 2,950 על הבית, תפקידי את הצ'ק שלי גם, סבבה, ככה זה היה. חודש וחודש וכמעט וחצי, הוא לא הביא חתול לדירה. חתול לא בא, אוקיי? חתול. ואז היא התקשרה אליי. אז מעולה, בסוף היא ביטלה לתו בלעדיות עם הלקוח הזה. הקונה הראשון שהבאתי לה לדירה קנה את הדירה, והדירה הראשונה שהיא ראתה דרכי, היא קנתה עוד דרכי. אז אני אמרת, בסוף, השאלה היא באמת לאן אתם מכוונים את זה.
נכון.
ואני
נכון.
חושבת שבסופו של דבר, יש כאלה שאומרים, מה אכפת לי? אני אקח, יש מוטיבציה, הם רוצים... בסופו של דבר, אני עובדת בשכונה. כולם יושבות בגינה. מה, קרין לא מכרה לי, קרין עשתה לי פה לאוזן, זה השיווק הכי, הכי נכון. איכותי
נכון,
בעולם.
נכון, נכון.
הייתי בעיתונות, והייתי ברדיו, והייתי בכל הקמפיינים שאפשר לדמיין, ותערוכות. בסוף, מה שאנחנו צריכים זה תוצאות. אז מי שיודע להביא תוצאות, ובעזרת התוצאות האלה מייצר הרבה יותר עבודה, ואני בטוחה גם בילי שאת לאט לאט ידעת כאישה וכאשת מקצוע להוביל את המחירים הנכונים, גם כמו שאת אומרת, אנחנו לא צריכים להיות זולים.
לא,
אנחנו צריכים להיות טובים.
אז זה כבר באמת הבידול שלך, גברת בילי רובין.
הבידול שאני, אני דווקא אתחיל בסיפור, ואחר כך אני אספר לכם את הבידול שלי.
אין לנו הרבה שם 8 דקות.
איזה 8 דקות? פחות.
קצר, קצר. יום אחד אנחנו יושבים בישיבה, בשולחן ישיבות מאוד גדול, כתוב שם של כל אחד, ורשום בראש שולחן בילי רובין. אני לפעמים אוהבת לאחר, שזה לא משהו שכל הזמן יש לי בעיות של בלטמים שבלתי צפויים. יושבים איזה 20 גברים על השולחן, אני נכנסת, אני והמזכירה שלי, יושב מישהו ואז הוא אומר לי בדלת, מיידלה, בואי רגע בבקשה. ואני שומעת את שמיידלה נהיה לי ויברציות והשרות שאין לי בראש, אני רוצה לחתוך. הוא אומר, את יכולה להכין לי כוס קפה בבקשה?
יאללה.
אמרתי לו, כן בבקשה, אדוני, מה אתה רוצה? לקחתי דף. ואת ישב, כל אחד שיושב, רשמתי את השם שלו ואיזה קפה הוא רוצה. הגשתי לכולם, ואז ישבתי במקום שלי, איפה שאני צריכה לשבת. ושתבינו, אני יושבת בראש השולחן, כי אני מנהלת את כל המפגש הזה, כי צריכים אותי. הבן אדם הזה הפך להיות לבן. היום האיש הזה הוא המהנדס של החברה שלי. עד לכדי כך הגענו, וזה הבידול. אין מידע לאין כלום, כולנו שווים, כולנו אותו דבר.
אהבתי.
מה שצריך. רבית, מה איתך? הבידול שלך, אני חושב שאנחנו... אני חושב שאנחנו שמענו את הבידול שלה היום, ובאמת, האמת, לא הכרנו קודם, שמחתי להכיר לו.
תודה רבה.
לא הכרת את רבית?
לא, ריקו אמר לי, רבית, בשור לדש.
או, שמחה שחידשתי, כי בדרך כלל הוא, את יודעת...
מכיר את כל העולם.
אז הנה. האמת שגם אתה, אהבתי אותך, יש לך קליטה מהירה, שאלות נכונות.
בשביל זה אני פותק. תודה רבה.
והעיקר שאתה מחבס בבית.
כן, איפה
חצי
דברים שמחפשים בבית?
כל שידור להזכיר את זה שאתה מחבס בבית, סבבה?
אני לא אמשיך כי גם אני מבשל, ואופה. טוב, אנחנו, קרן, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לכן, רבית, קרין ובילי. אנחנו מסיימים, רוצים לקרוא לזה פרלמנט נשי, לא, זה יצא פרלמנט של נשים, נשים.
כוח עבודה.
כוח עבודה, כמו שצריך, מאוד מאוד נהניתי. ממש. תודה רבה לכולם, אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, מיד אחרי מגשימי החלומות, מיד אחרינו סקיני מינוס, 286 יום בתוך המלחמה, 120 חטופים, חטופות, אני מקווה ששבוע הבא זה יהיה שונה.
אמן.
חם בחוץ, כלי מים לחיות, לא לשכוח את זה, תודה רבה לשוקי, קרן, תודה. אנחנו נתראה שבוע הבא.
תודה רבה, היה כיף.
היום אני לא מדבר כבר, כי שכחתי כבר. אני לא מתבדח, המקסימום מחייך. לא רוצה לסובב להם את הראש במילים. את זה אני משאיר להם. תחרות קרבית.